סיימנו השבוע, השבת, את ספר במדבר. ספר הפקודים, כלשונה של הגמרא במסכת סוטה, בדף למדבר, חומש הפקודים. למה הוא נקרא חומש הפקודים? כי היו שני פעמיים, הקדוש ברוך הוא ציווה לפקוד את ישראל, פעם בתחילת ספר במדבר, פעם בספר בפרשת פנחס. ובכל זאת, למה השם הזה נקבע? מה הדבר העיקרי שיש בזה שהקדוש ברוך הוא ציווה לפקוד את ישראל, שעל זה נקרא החומש? אומר הנציב בהקדמתו לספר במדבר, ששני הפקודים האלה מגלים בעצם על שני מהלכים של הנהגה אלוקית. כשישראל יצאו ממצרים, ההנהגה האלוקית הייתה הנהגה גלויה. ניסים, נפלאות, ענן, עמוד אש, מסודרים לפי השבטים, איש על דגלו, דגלים מיוחדים, כי למעשה המרכבה מקיפים את המשכן, את הארון, ועל כן גם העונשים היו מיד, כי הכל היה בהשגחה אלוקית גלויה, וכשנכשלו באיזה כישלון, מיד העונש בא. ישראל היו במדרגה מיוחדת במינה, יציאת מצרים. בשנת ה-40, ישראל כבר מתקרבים לארץ ישראל, ההשגחה משתנה, המלחמות ישראל עושים בעצמם, וההשגחה נסתרת. חכמינו זכרונם לברכה אמרו במדרש בראשית, שחמישה חומשי תורה, יש חמש פעמים אור, נאמר בפרשה ראשונה, בפרשת בראשית, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום, חמש פעמים אור. כל פעם חומש אחד, כל חומש זה אור. חומש הראשון בראשית, האור שפשוט ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. ספר שני, ויהי אור כנגד ספר שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה, וירא אלוקים את האור כי טוב, ספר ויקרא שיש בו הלכות מרובות, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך כנגד ספר במדבר שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים לבאי הארץ, ויקרא אלוקים לאור יום, ספר דברים, גם כן משנה תורה שהוא מלא הלכות רבות. כן, מעניין, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, אומר המדרש, בין יוצאי מצרים לבאי הארץ. הנציב מבין שהכוונה היא באי מצרים היו במדרגה עליונה, יוצאי מצרים במדרגה עליונה, כמו שאמרנו, שהם מושגחים על ידי ריבונו של עולם, ניסים ונפלאות, סדר אלוקי. יורד להם המן כל יום, מקבלים את התורה, ובאי הארץ כבר יש הסתרה של השגחה, אז זה כאילו חושך לעומת האור. גם בספר כלי יקר, הוא אומר שהמניין הראשון, הוא היה מניין מיוחד למספר שמות, כל אחד יש לו את השם שלו, את הייחודיות, את האישיות שלו. במניין השני לא נזכר למספר שמות, במספר שמות. לא נזכר שיש כל אחד, מונים אותו בשמו. אלא משפחות משפחות. הוא מוסיף כלי יקר, שכשישראל יצאו ממצרים, אילולי נכשלו בחטא העגל, היו נכנסים לארץ ישראל, ללא מלחמות. היו העמים שבארץ ישראל נותנים לעם ישראל את הארץ. היו רואים את גדולתם, את קדושתם, את ריבונו של עולם שהוא בחר בעם ישראל, והיו מתבטלים בפניהם. זאת הייתה מדרגה מיוחדת לולי הכישלון. אחר כך הייתה ירידה. כך ראיתי שגם הרב שפירא, כנראה בעקבות הנציב, אומר, ההבדל בין יוצאי מצרים לבאי הארץ, יוצאי מצרים, וההבדל אלוקים בין האור, יוצאי מצרים לבאי הארץ, חושך. לי זה הפריע קצת. והלכתי להסתכל במדרש, והייתי שהמפרש שם במדרש, הוא אומר להפך. הוא אומר שבין האור ובין החושך, החושך זה יוצאי מצרים, והאור זה באי הארץ. באמת אלה שתי בחינות שונות, שלכל אחת יש אור. הבחינה של יוצאי מצרים, כבר הזכרנו, המעלות הגדולות של יוצאי מצרים, הניסים והנפלאות, הם נתמרקו במצרים, נזדקחו במצרים, על ידי כל העינויים שעברו במצרים, ויצאו קדושים, טהורים, ועם השגחה אלוקית גלויה. וכל המציאות שלהם במדבר, מציאות לא טבעית, אל-טבעית, השגחה אל-טבעית. באי הארץ הם כבר כביכול ריבונו של עולם מטיל עליהם את המשימות בעצמם. הם צריכים לכבוש את הארץ בעצמם. זה לא כמו עם המצרים שהקדוש ברוך הוא מטביע אותם בים וישראל מתבקשים להחריש. כאן הם יוצאים למלחמה, מלחמה טבעית, לוחמים ומנצחים בסייעתא דשמיא. זה חיסרון או זה מעלה? אולי זה מפני שהם התפתחו וכבר גדלו, כבר לא תינוקות שצריכים לשאת אותם על כנפי נשרים, באופן אל-טבעי, אלא הם כבר בגרו והפנימו את הגדולה, את האור האלוקי, ועכשיו הם כבר יכולים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא בעבודת השם, ולכבוש את הארץ, כמובן בסייעתא דשמיא, אבל גם הם יהיו שותפים בעבודת השם. זה כל עניין, לא, זה כל עניינם של ישראל, וזה כל עניינה של ארץ ישראל. אחרי זה יש כאלה שמפרשים שהמרגלים לא רצו להיכנס לארץ, כי תהיה ירידה רוחנית. בארץ יצטרכו לעבוד עבודת קרקע, יצטרכו לתרוח בכל מיני עניינים גשמיים, והכיצד יעסקו בתורה במדבר, אז הכל בא מן השמיים. לא צריכים להשקיע שום כוחות בעניינים גשמיים, ואפשר להתעלות למעלות רוחניות. אבל המגמה האלוקית זה לקדש את המציאות, שישראל יהיו שותפים כביכול עם הקדוש ברוך הוא בגילוי שמו יתברך בעולם, לא רק על ידי ניסים אלא על ידי התנהגות של קדושה, של טהרה וקידוש החיים וקידוש המעשים, ומתוך כך רואים את תופעת שם השם המופיע עליהם. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. יראו את הקדושה, יראו את המציאות של ההתרוממות הרוחנית הממשית. זה עניינה של ארץ ישראל, לקדש את המציאות לעומת המדבר. אז יש מקום להגיד שויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, שדווקא באי הארץ הם אור. יתר על כן, גם הזוהר, הוא אומר שכשישראל הגיעו לשנת ה-40, הם כבר היו במדרגה גדולה מאוד מאוד. מה שנאמר בשנת ה-40 על ידי משה רבינו, לא נאמר להם מקודם. וידעת היום ושבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתנו עוד. זה אמירה שאין עוד מלבדו, שריבונו של עולם למעלה, אתה הורית על הדעת, שהשם אלוקים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אלה פסוקים שאומר אותם משה רבינו בדברים, כלומר בשנת ה-40, והזוהר אומר שמקודם ישראל לא היו מסוגלים להגיע למדרגה הזאת של ההפשטה הרוחנית, של האמונה הגדולה, שאין עוד, אמינו שהקדוש ברוך הוא גדול וכו', אבל עד כדי כך להגיע לייחוד השם, לתפיסה של שהשם אלוקינו, השם אחד, זה ישראל מגיעים עכשיו, כשנכנסים, כשמתקרבים להיכנס לארץ, כשנמצאים כבר בערבות מואב. זאת אומרת שישראל נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממה שהיו מקודם. אז יש מקום להגיד שזה האור, אבל יש צד אור ביוצאי מצרים מסוים, מיוחד, ויש אור מיוחד בארץ. ואנחנו נוותר על הציונים, אבל נעמוד על כל מעלה בפני עצמה. ויבדל אלוקים בין האור, הבדיל את האור. האור זה אלה, האור זה אלה. ועכשיו הגענו לסיכום של כל הדרך. הולכים ישראל במדבר, עוברים הרבה התמודדויות, הרבה ניסיונות. אפשר להסתכל על הספר במדבר בתחושה שעם ישראל כל כך הרבה כישלונות, מתסכל. מספרים על גדול אחד, רבי, שבקיץ ראו אותו שהוא מרגיש רע. שאל אותו, הוא מכירו, האם כבודו סובל מהחום, שהוא כל הזמן, שהוא כל כך נראה לו טוב בתקופה הזאת? אז הוא אומר, לא, כשאני קורא את הפרשיות האלה, ואת קורח, והמרגלים, וקברות התאווה, נהיה לי רע. זה צד אחד של הסתכלות. צד אחר, זה לראות שהניסיונות האלה הם בנו את עם ישראל. לא כולם חטאו. כל ישראל ערבים זה לזה, אבל כל פעם מיעוט חטא, או מיעוט הסית את הרבים, וכל ישראל בעצמם לא היו חוטאים. והניסיונות האלה, הם בנו אותם. זה ירידת צורך עלייה. זה תקופה שעם ישראל הולך ולומד להכיר את ריבונו של עולם על ידי כל הניסיונות הללו, והוא עולה כל הזמן ממדרגה למדרגה. עד שהוא נהיה ראוי להיכנס בחזרה, להיכנס לארץ ישראל. כל קושי הוא בנה אותם. הוא לימד אותם. ישראל מבקשים בשר, מקבלים שיעור, מה זה מן? המן כזרה גד, אנחנו שומעים מהו המן, מה המעלותיו של המן. מקודם לא ידענו, אבל ידעתי שהם כאילו מזלזלים במן, מתברר ערכו של המן. הם מזלזלים במשה רבינו, קורח ועדתו, לומדים שיעור, שיעור כללי, שיעור ענקי, ללמד, להתייחס למשה רבינו ביחס הנכון. משה אמת ותורתו אמת. וגם בדרך הקשה, למדו להכיר את ערכה של ארץ ישראל. אגב, כלי יקר אומר, שבאלה לא היה איש. ובפקודי, אחרי שפוקדים את כל ישראל, ואלה לא היה איש מאלה שהיו בחטא המרגלים. מיוצאי מצרים כולם מתו. כתוב, לא היה איש. אומר כלי יקר, אבל נשים היו. כי הנשים לא נגזר עליהם הגזרה בחטא המרגלים, כי הם לא זלזלו בארץ ישראל. הם רצו את ארץ ישראל. הנה בנות צלופחד. הם רוצות נחלה בארץ ישראל. הם דוגמה לכל הנשים. הוא אדם מחדד את הדברים. הוא אומר, ארץ ישראל היא ארץ שבה היא משפיעה על אנשים להיות צנועים יותר. יש מקומות שגורמים השפעות שליליות, כמו השיטים, מעיין השיטים, שחזל אומרים לנו שמישהו שותה מהמים שם, אז זה גורם לו לעירורים, לפריצות, לניוף. ולעומת זה, אומר הכלי יקר, זה לא מצאתי במדרש, שארץ ישראל היא משפיעה לטובה על הנפשות, ועושה אותם צנועים. אנשים אהבו את הצניעות, הם אהבו את ארץ ישראל. אכן לא נגזר על אנשים. ראש חודש ניתן לאנשים בגלל שהם לא השתתפו בחטא העגל. הם לא רצו לתת את הנזמים. אני לא יודע למה, אולי הם לא רצו את הקישוטים לעצמם. אבל זה כבר אמרו, הגמרא במסכת פסחים אומרת, שגם מצווה שלא לשמה, היא גם כן מצווה מאוד גדולה. גדול חזיך עד השמיים, זה כשאדם עושה מצווה שלא לשמה. אם הוא עושה לשמה, מעל השמיים חסדך. מה זה שלא לשמה, אומרת הגמרא? אם אישה עצלנית, כל השבוע היא לא עובדת, וגם לא עובדת בערב שבת, אחרי חצות. שאסור לעשות מלאכה בערב שבת אחרי חצות. היא עצלה, היא לא עושה מלאכה. זה נקרא שלא לשמה. ועל זה אומרת הגמרא, עד השמיים חסדך. אז זה יכול להיות גם אנשים שלא נתנו את הנזמים. הם לא רצו, ואולי יותר נכון, אולי, למה להגיד על זה, עליהם את הדברים הללו? אולי באמת הם לא רצו, הם היו חזקות יותר באמונה, והיה להם סבלנות, והם אמרו נחכה עד שמשה רבינו יגיע, ולא רצו לעשות את העגל. ניתן להם ראש חודש בזכות זה. ולכן יש מנהג שנשים לא עובדות בראש חודש. יום היה לנו ראש חודש. אז אפשר, כפי שאמרתי, לראות את הסדר הפרשיות הללו כפרשיות שיש בהם הרבה מסר שמלמד, וכל המשברים האלה היו משברים בונים, ודור המדבר היה דור דעה, דור גדול, דור ענק, שהכישלונות הם מנויים על האצבעות, ולא הרבה, ולא כולם. ולאט לאט עלו והתרוממו ועלו ממדרגה למדרגה. זה מה שאומרת לנו הפרשה בתחילתה. אלה מעשי בני ישראל, סליחה. אלה מעשי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לסביבותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. זאת אומרת, יש כאן איזה סיכום של כל הדרך. אם לא היה כל כך נעים, המאורעות שהיו בדרך, לא היה טעם להזכיר אותם כל כך, היה מקום להצניע את זה. אבל באמת, חשוב להזכיר כל המסעות. אלה מסעיהם למוצאיהם. אורח חיים מדייק בלשון, אלה מסעי. תמיד איפה שהתורה אומרת אלה, ולא אומרת ואלה, זה בא להפוקה. אלה פסל את הראשונים. כן? ואלה מוסיף על הראשונים. אלה פסל. את איזה מסעות נפסלו? לא ממש נפסלו, אלא אלה המסעות המיוחדים שאין כמותם. שישראל יצאו ממצרים זקים וטהורים, והתפקיד שלהם ללכת במדבר היה תפקיד ללקט את כל הניצוצות המפוזרים, זה משהו ששייך ל, ל, לסודות התורה, שחטאו של אדם הראשון גרם שנתבזרו ניצוצות של קדושה בכל העולם כולו. ובמדבר, במדבר הוא, שם יש נחש שרף והקרב, וזה לא רק מזיקים גשמיים ממשיים, אלא יש שם גם נזקים רוחניים. אין שם חי. שם המדבר הוא ההפך ממקום הקיום, מקום החיות. וישראל תפקידם לעבור במדבר וללקט את ניצוצות הקדושה. בכל מקום הם היו צריכים לעצור, איפה שהיה צריכים לעשות איזו עבודה של קודש. יש מקומות שהיה צריך ללקט יותר, שהו שם יותר זמן. יש מקומות פחות, שהו זמן קצר. אבל כל מקום שהלכו, הם מתקנים. הרעיון הזה הוא רעיון כללי, שאדם תמיד, כל צעד שהוא הולך, הוא מתקן. היה אחד מגדולי, גם כן החסידות, שהוא אמר ש-42 המסעות הללו שישראל הלכו, כל אדם בחייו הולך 42 מסעות. שאלו אותו אם הוא יודע באיזה, איפה הוא נמצא עכשיו, באיזה תחנה, הוא אמר, אני יודע. איזה מסע אתם עכשיו? הר סיני, לא? בכל אופן, זה בעצם מלימוד שכל מה שאדם, בכל מקום שאדם נמצא, יש לו תפקיד. בכל מקום רוחני שאדם נמצא, יש לו תפקיד. בכל מצב, אם הוא הגיע למצב הזה, סימן שעכשיו הוא יכול, יש לו תפקיד במציאות הזאת. ולכן בא, זה בעצם מה שבא כאן הפירוט, כל מקום שחנו היה לא בכדי, היה מכוון. קדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'וב מפרש כאן, והוא אומר בהמשך, במתאים למה שאמר אור החיים, שכל מקום שישראל הלכו, היה תפקידם לתקן, איך התיקון, אבל הוא נותן פרשנות יותר איך היה התיקון. הם הגיעו למקום שקראו לו חרדה. מחנו בחרדה. מה זה, מה יש שם לתקן בחרדה? חרדה, מקום שפחד, יש שם פחד. אבל ממה מפחדים? מפחדים מחיות, דברים גשמיים, מעניינים, לא יראת שמיים. התפקיד שלהם היה לקחת את המידה הזאת, שהיא כאילו התגלגלה למקום נמוך, ולהעלות אותה לשורשה, אל המקור, יראת השם. אין לי רם משום דבר בעולם חוץ מריבונו של עולם. וכן, אחר כך הם חנו במתקע. שם יש מתיקות. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאדם אוהב בעולם. דברים גשמיים שאדם אוהב, שאנשים אוהבים. צריך להעלות את התאווה הזאת אל מקורה, אל שורשה. להרגיש את המתיקות בעבודת השם. כי מכל דבר שאדם פוגש בעולם, הוא צריך ללמוד. אם יש אדם, אדם נמשך אחרי איזו תאווה מסוימת, והיא נורא נורא מושכת אותו, אז הוא צריך ללמוד מזה. זאת אומרת שכך אפשר להימשך לעבודת השם. אולי אפילו יותר מזה. או מפני שהדבר הזה שהוא נמשך אליו הוא דבר מאוד חומרי, ולריבונו של עולם, שהוא המקור, למה הוא עשה את המתיקות? מי עשה את המתיקות הזאת, את הנעימות הזאת שמושכת אותו כל כך? זה המקור האלוקי. ופה מופיע רק ניצוץ של מתיקות. המקור של הכל הוא מריבונו של עולם. אז ממילא, על אחת כמה וכמה צריך לאהוב את ריבונו של עולם? לכן, כל מקום ומקום שהם היו, פגשו את התכונה של המקום, ואלו אותה לשורשה למקורה. זה עניינו של האדם בכל מקום, בכל מצב. לעלות מכל מציאות שהוא נמצא, לראות איך המציאות הזאת מרוממים אותה אל עבודת השם. אם נוסיף עוד דבר, אז איך הם הולכים בדרך? הם לא הולכים לבד. אלה למעשה בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם, ביד משה ואהרון. משה ואהרון לוקחים אותם ביד, מובילים אותם. משה, כמובן, הוא איש הקודש, איש הרוח, ואהרון, ואהרון מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שניהם ביחד, כאילו כנפיים שנושאים את עם ישראל, מרוממים אותו מעלה, מעלה, מעלה. זאת אומרת, אדם, גם מזה צריך ללמוד, כן? שתמיד יש לנו בעצם מקורות שמחזיקים אותנו, רוחניים, עליונים. במובן מסוים, גם אנחנו נמצאים כעת ככה בסוף פרשת במדבר. נמצאים בארץ ישראל, אבל עוד לא בשלימות. לא כל עם ישראל, לא בכל ארץ ישראל. ועומדים על הסף של מהלך הגאולה. קחי רגל אחת בפנים, צריך להכניס גם את הרגל השנייה. צריך להגיע לסועפים לגאולה השלימה. אלה עניינם של הימים האלה. והנה אנחנו פוגשים בפרשה כאן את מצוות יישוב ארץ ישראל. והורשתם את הארץ וישבתם בה. רש"י אומר, בזכות שתרשו, תשבו. כלומר, המצווה היא לסלק את כל הגויים, ואם תקיימו את המצווה הזאת, תזכו לשבת בארץ במנוחה. האור החיים אומר שהרמב"ן אומר שהישיבה היא המצווה העיקרית. ההורשה היא אמצעי, והמצווה העיקרית היא הישיבה. האור החיים בעצמו אומר שנראה לו שרש"י, כמו רש"י, מצווה להילחם, להוריש. אבל איך שלא יהיה, התורה לא השאירה אותנו בלי הבנה, והיא אומרת, ואם לא תורישו את כל יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצרגו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. ממש, התורה היא נצחית, וזה מה שאנחנו פוגשים היום, שהמציאות של הנוכרים בארץ ישראל, לסיכים ולצנינים, ואם משאירים אותם, צרגו אתכם על הארץ. לא כל כך בידינו, אבל אנחנו צריכים להבין שהמצב הזה זה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי זה שעם ישראל יושב לבדו בכל ארץ ישראל, לפי גבולותיה של התורה, שהתורה פה בפרשה אומרת, עם התוספת של הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם אבינו, שעשר אומות, לא רק שבעה אומות, יהיה בידינו, ושלא נניחנה ביד אומה מן האומות. יכולים להיות כאן נוכרים, בתנאי שהם יהיו גרי תושב, וגם כן בתנאים מאוד מסוימים, לא בירושלים, גר תושב לא יכול לגור בירושלים, הם יש בזה דעות במדרשים, אם אסור להם להימצא בערים, דעה אחרת אומרת שאסור להם לבנות ערים בפני עצמם. זאת אומרת, הם צריכים להיות בודדים, לא חבורות גדולות. יכולים להיות בטלים בתוך המסגרת של עם ישראל. כמובן, גר תושב זה אדם שמאמין בהשם ובתורתו, ומקיים שבע מצוות בני נוח. אז הוא יודע שעם ישראל יש לו תפקיד מיוחד, והוא רוצה להיות על יד עם ישראל, לזכות להיות על יד עם ישראל, והוא יודע שעם ישראל הוא במעלה עולה עליו, הוא לא מקבל לעצמו להתגייר, הוא לא יכול, זה לא מתאים לו, אבל הוא מכיר את מעלתם של ישראל, ואת שבע מצוות בני נוח הוא מקיים בשלמות. אז אנשים בודדים כאלה, יש מקום להם בארץ ישראל, שוב פעם במצב האידיאלי, כשעם ישראל יושב על אדמתו, והיובל נוהג, ואז הוא שולט לגמרי, כי כל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, כי רק מקבלים גרי תושב בזמן שהיובל נוהג. אבל ככה אין אפשרות לקבל שום גרים לפני כן לפי שיטת הרמב״ם. לא בידינו כעת לעשות את השינוי הזה, אבל תורה מצביעה לנו על המגמה. איך נגיע לזה? נגיע על ידי שאנחנו נתעלה. כמו שאומר הכלי יקר, זה דרך אחת, שאנחנו נתעלה מהדרגה הרוחנית כל כך עליונה, שכל הגויים ידעו שאנחנו עם השם, עם אלוקי, ויבינו שתפקידנו מתמלא רק כשאנחנו בארץ ישראל, ויפנו לנו את השטח. זה היה דרך אחת. דרך השנייה יכולה להיות, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו כל מיני ניסים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה באופנים אחרים. במלחמת השחרור, מדינת ישראל הסכימה, או יותר נכון, אז עוד לא הייתה מדינת ישראל, אבל נציגי עם ישראל הסכימו לקבל חלק קטן מארץ ישראל. לא את כל, לא את הנגב, ולא את כל הגליל, חלקים, רצועת החוף ועוד כמה פינות צדדיות, כמובן בלי ירושלים. והערבים לא הסכימו. באימוש, אם אנחנו נכריז על הקמת המדינה, אז יפלשו לכאן כל שבע מדינות מסביב, כנגד שבע אומות. המצרים והסעודים והעיראקים והירדנים והסורים, שבע אומות. הלבנון. וככה ולא היה לנו ברירה, אלא צריכים פיקוח נפש, מותר לגרש, להדוף אותם, ומדינת ישראל גדלה הרבה יותר ממה שהיה מדובר שיהיה לעם ישראל החלק של עם ישראל. עוברת עוד תקופה, והערבים חושבים שאנחנו חלשים, כי יש ממשלה כזאת שהיא מגמגמת, אז פורצת מלחמת ששת הימים, ואנחנו חייבים להתגונן, אין לנו ברירה. אז אנחנו עוטפים את האויב, מה לעשות? והארץ מתרחבת. מי יודע אם זה לא הסדר האלוקי. עכשיו עוד פעם יש לנו ממשלה מגמגמת. עוד פעם הערבים מרימים ראש, מבלבלים את המוח, לא יודע כמה זמן. ואז אפשר טרקטוריסטים להשאיר פה, צריכים, אי אפשר עם כל הסכנות האלה ועם כל הדברים האלה. פיקוח נפש, מה אפשר לעשות? העולם מבין התגוננות, הוא לא מבין מלחמת כיבוש, הוא מבין מלחמת התגוננות, זה מובן. והם גורמים בסדר כזה שאנחנו מוכרחים להתגונן ולהדוף אותם. להדוף אותם עד עיראק, מה לעשות? כלומר, יכול להיות שזה הסדר האלוקי שהקדוש ברוך הוא מגלגל. אבל שלא יהיה ספק, אולי אפשר בדרך אחרת, אנחנו לא צריכים להציע עצות לריבונו של עולם, אני רק רוצה לצייר את הדברים שלא נחשוב שזה בלתי מציאותי, שהוא הנה עובדות קרו בה. ככה זה הסדר היה, שכל מלחמה שפרצה, התרחבנו. הייתה לא טובה, אבל בסוף זה היה לטובה. אז קיימנו את המצווה הזאת. ואילי בדקו לאלמה, גם מי שאומר שאסור, לא רק בגלל שהאומות לא מסכימות, אלא בגלל שהשבועות וכדומה, אבל התגוננו תמיד מותר. וככה הקדוש ברוך הוא מסדר שזה יהיה לי בדקו לאלמה. שלא יהיה מחלוקת שכל הפעולות שאנחנו עושים, אפילו לפי השיטות הקיצוניות. נתפלל לריבונו של עולם שנזכה בעזרת השם לקיים את המצווה הזאת בשלימות. אנחנו נכנסנו לחודש אב. אתמול אני, ממש, דיברנו עם שיעור ג' ואני אמרתי שכל דבר של בניין בארץ ישראל, מצווה לעשות את זה בימים האלה. אז אחד שאל, וחתונות, אם זה מצווה, כל דבר שמחזק את עם ישראל בבניין, אז גם חתונה. באמת ראיתי, מביאים בשם הרב סולובייצ'יק, שאומר שחתונה זה דבר מיוחד שונה, כי המהות של חתונה זה שמחה. זה שמחה, עניינה של שמחה. ולכן דבר שהוא עצם עניינו זה לא איזה תוספת, זה לא, יש מצווה ועושים אותה בשמחה. זה השם שלה כביכול. אבל כל מצווה, כתוב שכל מצווה שצריך לקיים בימים האלה, אפילו שהיא גורמת לשמחה, צריך לקיים. זה לא רק צריך, זה לכתחילה להרבות במצוות, להרבות בזכויות. אפילו שהשבוע הזה זה סוף הזמן. ויש כמה שלמדו מאוד טוב במשך הזמן וקצת מרגישים שהימים האחרונים זה אולי קצת מחכים למנוחה. אנחנו צריכים לעשות את השבוע הזה לשבוע של עלייה. לא לרדת, אלא עוד יותר טוב. ואפשר, זה רק שבוע. אפשר להמשיך אחר כך. אבל אתם יודעים שזה בסך הכל שבוע ימים, לשקוט ולעלות. בסוף השבוע אנחנו אמרנו שיש מבחנים, וזה מאוד ישמח אותנו שהרבה ייגשו, כל אחד וכמה שהוא יכול, אבל זה אומר לעצמו, כל אחד אומר לעצמו, איפה אני עומד, וזה מאוד מאוד חשוב שאדם ייתן לעצמו דין וחשבון, והדין וחשבון הכי אמיתי, אובייקטיבי, זה כשהוא נבחן לא רק על ידי עצמו, אלא על ידי אחרים, כי אדם לגבי עצמו הוא סובייקטיבי. בכל אופן, נעשה את השבוע הזה, שבוע של עלייה, ושבת תהיה שיא, בעזרת השם, שנהיה פלל על יד הכותל המערבי, וריבונו שלם, אנחנו מתפללים, הכל יכול להיות, ומתפללים שתשעה באב יתהפך ליום של שמחה, ליום של בשורה, כמו שהיה צריך להיות אז, יום של בשורה של גאולה, בעזרת השם.